שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת עקב, והפעם אנחנו הולכים ללמוד שיעור בנושא אהבה כובשת. מעזז כמובן אהבת השם ואהבה כובשת. איך הגעתי מאהבת השם לכיבוש? לא, הרי אומרים שהכיבוש משחית, לא? אני כל הזמן אומר לאנשים, איך הכיבוש משחית? זה בדיוק הפוך, למה יש מחסומים וכל זה? כי לא כבשנו, היינו כובשים עד הסוף, עושים אותם איזשהו סוג של תושבים או משהו, רוצים להם לחיות כמו בני אדם, והיה פה שלטון עד הסוף, אז לא היינו צריכים לרוץ אחריהם כל היום, לחפש מטענים ולחפש נשקים, נכון? אז זה בדיוק הפוך. מצוות הכיבוש של ארץ ישראל היא מצווה מטהרת ומזככת, והיא מצווה קדושה ומתוקה, שכמובן יכול להיות שבדרך צריך להילחם, זה לא פשוט, אבל בכל זאת להוציא לז על הכיבוש בשעה שבדיוק זה הפוך, האי-כיבוש הוא שגורם לכל הצרות. בכל אופן, לכאורה מה הקשר בין אהבת השם לכיבוש הארץ? מה הקשר בכלל? איזה קשר? מה שלכם אתם הקוקניקים האלה? צריכים לדבר על אהבת השם, אתם גם בכיבוש ארץ ישראל, מה קרה לכם אתם? אז בואו נתחיל. אומר כאן הפסוק בדברים, פרק י' אומר ככה, פרשת עקב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, כי בכל אומר להם משה רבנו, ואתה, אחרי כל מה שדיברנו בזה, מה הקדוש ברוך הוא בסך הכל מבקש ממך? כי אם בסך הכל ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. שמתם לב שהוא התחיל עם יראה, נכון? ליראה את השם אלוקיך, כן? וללכת בכל דרכיו, עד כאן בסדר, ולאהבה אותו. טוב, תחליט, זה יראה או שזה אהבה? לכאורה זה שניהם. אומר לנו אור החיים הקדוש, תראו איתי ביחד מקור א' שורה שנייה, אומר אור החיים הקדוש, לפי שיש שתי הדרגות שחפץ השם מישראל עשות, יש שתי מדרגות שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יעשה, והם זו למעלה מזו. אחד היא היראה, דבר ראשון, מדרגה אחת בעבודת השם, זה מדרגת היראה, למעלה ממנה, מדרגת האהבה, ואמר להם שאינו מבקש מהם, כי אם היראה. אז למה מבקש כי אם היראה? כאילו אומר אור החיים, מה זה כי אם? כי אם הכוונה היא, אני מבקש לכם, לא ביקשתי אהבה, ביקשתי רק יראה. סלח לי, בהמשך הוא אומר גם אהבה, אז איך הפירוש שלך מסתדר? אז בוא נראה הלאה. וטעם הדבר היא, לפי שהיראה תסובב אתכם ללכת בכל דרכיו. אדם שיש לו יראת השם, הוא עושה כל מה שהשם אומר, נכון? עכשיו, ולא זו בלבד מגיעתו, כלומר זה לא גורם רק את זה שהוא יקיים את המצוות כמו שצריך, אלא עוד לא, הוא לאהבה אותו. כלומר, היראה גם תביא אותו לאהבה. הרי שהיראה היא פתח להיכנס לשער האהבה. שמים לב? היראה היא פתח להיכנס לשער האהבה. כלומר, אנחנו כל כך רגילים לדבר בדרך של אהבת השם, אבל ראיתי שיש מקומות פה בארץ ישראל שעדיין לא מודעים לזה, שיש עבודת ארץ ישראלית, עבודה מאהבה וכולי, עדיין חושבים שירת העונש, זה הדרך. אז זה צריך להתחזק בעניין הזה, חוץ מהחידוש שנזכה לו גם היום, אבל קודם כל באופן בסיסי. אומר אור חיים הקדוש, ולזה דקדק לומר ואתה, פירוש. מה שהוא שואל ליראה, הוא אתה בזמן הזה שאתה בא לישא עול האלוקות. אבל אין זה תכלית מה שחפץ ממנו עשות, אלא שזה יעמידנו בגדר האהבה. הוא אומר, זה לא התכלית. למה הוא אומר ואתה? אז שימו לב עכשיו, כל הלשון מוסברת על ידי אור החיים. ואתה ישראל, מה פירוש ואתה? תשמע, בתור התחלה, כרגע מה שאני מבקש ממך, כי אם ליראה. לא ביקשתי שתתחיל ישר עם אהבה. תתחיל עם עבודה מהיראה. ועבודה מהיראה היא כבר תביא אותך אל העבודה מהאהבה, שזה העבודה הרבה יותר גדולה. ובגמרא שאמרו במגילה כ"ה עמוד א', אתו יראה מילתא זוטרתי? הגמרא שואלת שמשה רבנו אומר להם, מה השם, מה בסך הכל הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, אומרת הגמרא, מה, יראת שמיים זה דבר קטן כזה? מה בסך הכל הוא מבקש ממך? מה זה בסך הכל? לך תראה כמה אנשים מתקשים עם הדבר הזה. אז איך יראה מילתא זוטרתי? ככה הגמרא שם שואלת. אז בסוף היא אומרת, אצל משה רבנו זה מילתא זוטרתי, בכל אופן, אומר אור החיים ככה, הכוונה היא, כיוון שבערך משיגיה גדולה היא, הגם שבערך האהבה היא למטה ממנה. אומר אור החיים, שאלת הגמרא לכאורה לא מובנת. למה? כי לפי הפירוש שרבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, שנהיה כולנו בריאים ונזכה לכבוש את ארץ ישראל כולה, כפי שהוא חלם. חולם המדינה, חוזה המדינה, האור החיים הקדוש. אז כפי שחוזה המדינה, האור החיים הקדוש, בעצם אומר, לכאורה, הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו אומר לעם ישראל, מה השם הלוקר השם? כי אם ליראה. מה פירוש כי אם ליראה? בסך הכל ליראה, לא ביקשתי אהבה, אהבה זה מדרגה גדולה. תתחילו עם ליראה, זה הכל. אז מה הגמרא שואלת אם זה מילתא זוטרתי? משה מתכוון שזה מילתא זוטרתי, מדבר קטן, יחסית, למה? לדבר הגדול. למה? לעבודה מהאהבה. יחסית לעבודה מהאהבה. זה הדבר הקטן, אז מה הגמרא שואלת? למה הגמרא שואלת? וכי ליראה מילתא זוטרתי? כן, יחסית לאהבה, זה מילתא זוטרתי, אומר אור החיים הקדוש. רבותיי, צריך להקל את זה חזק. אנחנו לפעמים רצים ישר לשמיים. רגע, לאט לאט. יש, קודם כל צריך לבנות יסודות נכונים, בריאים, להיות בטוחים שכולם איתנו. עוד פעם, רבותיי, יש הרבה אנשים שככה חושבים שיראת העונש זאת הדרך. ואנחנו בעצם פה לומדים שיראת העונש, או יראה בכלל, היא בסך הכל הפתח, השער, שדרכו אנחנו אמורים להמשיך ולהיכנס, להגיע לעבודת אהבה. אז לכן אומר אור החיים, אומר להם משה רבנו, מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה הוא ביקש ממך? להיות מקובל ישר? מעשה מרכבה דבר גדול? הוא ביקש לך דבר קטן, הוויות הבאי ורבה. הוא ביקש לך קודם כל עבודת יראה של ניגלה, של עבודת השם, יש שכר ועונש, השם ציווה, עושים מה שהוא אומר. לא ביקשתי לך ישר להגיע לאהבה ולפתיחה נשמתית וכל מיני ביטויים כאלה קוקניקים וכו'. ביקשתי ליראה. אז זה מילתא זוטרתי, זה דבר קטן לעומת אהבה. זה מה שמשה אומר, אז מה הגמרא שואלת וכי יראה מילתא זוטרתי? אז אומר אור החיים הקדוש, כוונת הגמרא היא להגיד, נכון שיחסית לאהבה זה דבר קטן, אבל בשביל משיגיה, כלומר בשביל העובדים, עובד השם שבא לבנות יראת שמיים, זה לא דבר קטן. אז כביכול על זה אומרים, למה משה רבנו הציג את זה כאילו זה כלום, רק בגלל שיחסית לאהבה זה דבר קטן. אבל בשביל המשיג, בשביל העובד, זה דבר גדול, זה עבודה קשה. אז על זה אומרים, משה רבנו זה משה רבנו. אבל מכל מקום, פה רואים באור החיים הקדוש, שהוא אומר, כן, כן, עבודה מיראה, היא מילתא זוטרתי, יחסית, היא דבר קטן, יחסית לדבר הגדול, שהוא עבודה מאהבה. אז בכל אופן, אנחנו פה רואים, תכאורה, שיש עבודה מיראה, ויש עבודה מאהבה, והעבודה מאהבה היא גדולה לאין ארוך מעבודה מיראה. בסדר, את זה נפתח קצת יותר בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לפסוק נוסף בפרשה שלנו, שהוא לוקח את כל העניין הזה של יראה ואהבה למקום בלתי צפוי בעליל. תראו איתי יחד מקור ב', דברים פרק י' א', כי אם שמור תשמרון, זה בפרשה שלנו, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, לאהבה את השם אלוקיכם, לאהבה את השם אלוקיכם, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה, לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ. מה הקשר? אז בדרך כלל היינו רגילים לחשוב, תשמע, איך זה הולך? ממקף אומר לטירונים בתחילת השירות, אומר להם, חבר'ה, תהיו טובים, נהיה טובים, תהיו לא, נהיה לא, כן? אז זה אותו דבר, אומר להם, תהיו טובים, יהיה לכם שכר, תנצחו את כולם, ואף אחד לא יעשה לכם בעיות, יהיה לכם כוח הרתעה מדהים, כן? אבל יש פה, המלבים לפחות, קורא את הפסוק קצת אחרת. בואו נראה את המלבים בפנים. אומר המלבים, מקור ב', שורה שנייה בסוף השורה, שגם בירושת הארץ ובקיומם עליה, יש הבדל בין העובד מהירה ובין העובד מאהבה. שמעתם? בכיבוש הארץ. אומר להם הקדוש ברוך הוא על פי המלבים, תקשיבו טוב, איך ילך לכם עם כיבוש הארץ? מה יהיה כוח ההרתעה של צהל? תלוי אם אתם תהיו עובדים מיראה או עובדים מאהבה. מדהים. הלאה. ממשיך המלבים ואומר, שהגם שירשו את הארץ, גם אם יעבדו מיראת השם לבד, בכל זאת, אם יעבדו מאהבה, יתרחב גבול ארץ ישראל יותר מגבולים הנזכרים בפרשת מסעהו וכיבוש יהושע. וכן הבטיחם, שאז ייתן להם גם ארץ אדום ומואב ובני עמון שהם כני כניזי וקדמוני שהבטיח לאברהם, שעתיד ליתן להם כל אלה בימות המשיח. רבותיי, כולם אומרים, קיבלנו ארץ 7 עממים, והאמת היא שקיבלנו ארץ 10 עממים. יש גם קני, כניזי וקדמוני שגם הם הובטחו לאברהם אבינו. זה יוצא בעצם עבר הירדן, צד הדרומי יותר, גם זה הובטח לאברהם אבינו, ועד היום לא כבשנו את זה, מעולם. קני, כניזי, קדמוני. טוב, אף שאף אחד לא ייבהל, אין לנו כוונה לעשות את זה מחר בבוקר, אלא אם כן נקבל איזה ציווי משמיים כביכול, אבל זה לא שזה דברים צריכים ללכת בצורה הדרגתית. אבל כדי לזכות למצב שאתה בכלל יכול לכבוש, לקבל את החלקים האלה, את אותם 3 ארצות שעד היום לא קיבלנו אותם, ובכלל לכבוש אפילו מעבר לגבולות ארץ ישראל, בשביל לזכות לדבר הזה, אומר לך אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם תהיו עובדים מיראה, טוב תקבלו את ארץ ישראל, מה שנקרא, איך קוראים לזה היום? ישראל הקטנה, כן? ישראל הקטנה. אבל אם תעבדו את השם מאהבה, אז תזכו לכבוש את ארץ ישראל כולה לכל גבולותיה וגם מעבר לכך, כולל קני, כניזי וקדמוני. מה הקשר? היה קוקניק המלבי, מה רבנו? כבוד הרב. הוא היה קוקניק, שמעת אותו? עבודה מאהבה מביאה התרחבות גבולות הארץ. מה זה קשור? לכן קראתי לשיעור אהבה כובשת, כי לפי המלבים הזה, אהבת ארץ ישראל, אהבת השם, עבודה מאהבת השם, היא מביאה כיבוש ככה בהרחבה, פחדכם ומוראכם, ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ. כוח ההרתעה של צהל יהיה בשמיים. איך? תעבדו את השם מאהבה. אם אתם עובדים מהירה זה בסדר, גם יהיה בסדר, אבל תעבדו מאהבה, יהיה התרחבות גדולה. למה? צריך להבין. טוב, אז כדי להבין את זה אנחנו צריכים קצת לצלול לתוך עומק האהבה. אז בואו נראה ביחד מקור ג', אומר המדרש ילקוט שמעוני פרשת ואתחנן רמז תף תף למד זין. ואהבת את השם אלוקיך, עשה מאהבה, הפריש, כלומר הבחין, בין העושה מאהבה לעושה מיראה. העושה מאהבה, שכרו כפול ומכופל. הלאה. כלומר, קודם כל אפשר להבין את זה בפשטות, כן? ברור. אם האדם עושה מיראה, אז הוא לא מתחבר כל כך לדברים, אבל אין לו ברירה, אז הוא עושה. עושה מאהבה, אז הוא מתחבר לדברים, והוא רוצה אותם, מעריך אותם. זה חיבור ברמה אחרת. אומרת הגמרא בסוטן, למד א' עמוד ב' תניא. רבי מאיר אומר, נאמר ירא אלוקים באיוב. ונאמר ירא אלוקים באברהם. מה ירא אלוקים האמור באברהם? מאהבה, למרות שכתוב ירא אלוקים, הכוונה ירא אלוקים מאהבה. אף ירא אלוקים האמור באיוב מאהבה. שואל את הגמרא, ואברהם גופה, אברהם עצמו, מנעלן, מאיפה לך שכשכתוב אצל אברהם ירא אלוקים, הכוונה היא שזה היה עבודה מאהבה. אומרים, דכתיב בישעיהו מ"א, זרע אברהם אוהבי. רבותיי, פסוק יסודי מאוד. אצל תורה, אצל הרב קוק, שהוא בעצם מחזיר אותנו להבנות הארץ ישראליות של תורה, של יראת שמיים, של עבודת השם, זה פסוק יסודי מאוד. זרע אברהם אוהבי. קודם כל אברהם היה אוהבי, ואתם הילדים שלו, אז גם אתם אוהביי. אז מסביר את זה הרב קוק, למדנו את זה שיעורים לפני שנה או שנתיים, שיעור על אהבת השם. בוא נזכר, איגרת ממדלת, מקור ג' שורה רביעית, אומר הרב ככה, התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב בישעיהו מ"א, זרע אברהם אוהבי. עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת שמו יתברך דווקא באיזה שם, באיזה גילוי, באיזה אופן, בשם השם אלוקי ישראל, כלומר בהתגלותו דרכנו, דרך נשמותנו, דרך כל ישותנו, כל מהותנו, כל לאומיותנו וכו'. כל יתר תנאי החיים הרבים והרחבים, כל שאר הדברים בעולם, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. היסוד הוא מה? אהבת השם. זאת היא התכונה שלנו, הקבועה והקיימת, שהיא אינה צריכה לא מחקר ולא פילוסופיה, ולא שום תבלין שבעולם לקיומה ולעצם הווייתה. זה טבעי, טבעי לגמרי. וכל מה שאנו מרחיבים ומשכללים את הדעה וההכרה, אינה כי אם כדי ליתן מקום ומרחב לתכונה האלוקית העצמית הזאת, שתתפשט ותתגלה ביותר. רבותיי, זו פסקה כל כך מיוחדת. השבוע הלכתי עם אשתי ועברנו ליד איזה מקום, הוא אומר לי, תראה, היא אומרת לי, מה קרה? לא הספקתי לראות. היא אומרת לי, עברה פה, לא משנה, איזה בחורה, וכביכול שאתה לא מצפה באופן מיידי שהיא יראת שמיים או משהו. אומרת לי, תבין, היא כאילו לא יכולה לצאת מהדלת בלי שיתנשק את המזוזה, הולכת למזוזה, נתת שיקה. מה שנקרא, רבותה, אל תתנו לעיניים להטעות אתכם. אסור לתת לעיניים להטעות אותנו. עם ישראל, בטבעיותו, בעצמותו, תכונתו היסודית, הוא אוהב את השם. אוהב את השם, זהו. אוהב את השם. טוב, אז תראו איתי הלאה, על הפסוק שלנו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מי עמך. כי כרגע בסדר, למדנו שיש אהבת השם, שהיא יותר מיראה, למדנו שזה התכונה העצמית שלנו, הכל נהדר. מה זה קשור לכיבוש הארץ? למה זה כאילו הרחבת הגבולות, פתאום התרחבות, מה זה קשור? אומר לנו פה, אומרת הגמרא במנחות ממגים אל עמוד ב', תראו מקור ד', מנחות ממגים אל עמוד ב', תניה היה רבי מאיר אומר, חייב אדם, כן, היה לנו גם למעלה תניה רבי מאיר אומר, תניה, זה מאוד מעניין, אתם מדהים, שמתם לב? במקור ג' שורה שנייה, סוטה למדה לפה עמוד ב', זה גם רבי מאיר אומר, שירא אלוקים של אברהם, זה בעצם מאהבה, זה ירא אברהם אוהבי. ופה עוד פעם, תניה, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה את השם אלוקיך, עליך ברוכה ולאהבה אותו. אז מה זה המה זה? אומר רש"י, מה? קרי ב-100. כלומר, איך הוא דורש את זה בפסוק? מה השם אלוקיך שואל מעמך? 100. תוספות אומר, שואל, תוסיף לזה פיר שואל בנותם דעה ומלא, כלומר, תכניס עוד וו, ויש 100 אותיות בפסוק. הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, ספרתי היום, כן? יש 100 אותיות בפסוק, אם אתה עושה את שואל עם וו, יש 100 אותיות בפסוק. כך או כך, מדובר על 100 ברכות בכל יום, וגם מסופר במדרש, שבזמן דוד המלך, היו רחמנא ליצלן מתים במגפה כל יום 100 אנשים מישראל, השם יצילנו. אז הוא תיקן את 100 הברכות האלה, ופסקה המגפה. כן? אז לכאורה, מה זה הדבר הזה? מה זה המאה ברכות האלה? חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. לכאורה, גם הייתי אומר, אם אתה מדבר איתי על 100 ברכות, אז לכאורה אנחנו מדברים פה על יראה. כי אם ליראה. ואתה אומר לי, מה השם אלוקיך שואל ממך? 100 ברכות. ברכות זה נשמע יראה? לא יודע, ברכות זה נשמע יראה? ברכות זה נשמע אהבה, לא? כאילו בן אדם מקבל איזה הפרסק טוב כזה שנראה כמו מתחיל להתקרב לתקופה של לפני חטא המרגלים, והוא עכשיו מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם בורא פרי העץ. מה זה יראה? זה מלא באהבה, מלא בשמחה על הפרי, על המתנה, על הברכה שהשם נתן. חורה ככה, לא? זה נשמע לי, ברכה נשמעת לי מלאת אהבה. אבל פה לכאורה רבי מאיר לוקח את מה השם אלוקיך שואל מעמך אל היראה, אל הפסוק של קיים ליראה לכאורה. אומר הנועם אלי מלך, תראו איתי יחד מקור ד' שורה שנייה. אומר נועם אלי מלך, מה זה מה השם אלוקיך שואל מעמך? שם של מה? מה זה שם מה? כשאתה לוקח י' כ' ו' כ' ומלא אותו במילוי אלפין, כן? כלומר, ה' א', ו' א', ו', ה' א', זה נקרא שם מה. למה זה יוצא בגימטריה 45? זה נקרא שם מה. אז הוא אומר, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה ממך השם מה. אז מה? מה זה קיים ליראה? ואמרו חז"ל שלא יתחיל לעלות מיד למדרגה עליונה, לשאוף יראה מעולמות עליונים. כי אם שיתחיל במדרגה תחתונה לראות רוממות אל, ממאה ברכות. אז מה אומר הנעמי למלך? אומר לך ככה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? הקדוש ברוך הוא רוצה אותך שתגיע למקומות הנשגבים האל של שם מה. אבל רגע, 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 אל תקפוץ ישר לשם. כי אם, איך תתחיל? כי אם, ליראה. תתחיל מהיראה, על אותה דרך. איך תתחיל? אבל תתחיל עם 100 ברכות בכל יום. 100 ברכות בכל יום, הם יפתחו לך שערי הלב עד שיביאו אותך לעבודה מאהבה ותזכה להתגלות שם מה, כאילו להעיר באור של שם מה. זה לכאורה נועם אלימלך. אומר גם כן רב צדוק בספר קומץ המנחה חלק ב' פסקה למד ב', במאה אדנים, הרי במשכן היו אדנים, מה זה אדנים? כמו רגליים כאלה ממתכת ומכסף, שבתוכם היו יושבים הרגליים של, של הקרשים, של המשכן, כן? של המחיצות. אז היו מאה אדנים, מאה אדנים. אז אומר רב צדוק, דה מאה אדנים נגד מאה ברכות שבכל יום. דה אדנים אותיות אדנות, שם של אדנות, שם השם, אדנות. והברכה לשם יתברך היא עצמה, רגע, אז שנייה אחת, בואו נעצור רגע אחד. אז אומר בעצם, המאה הברכות זה כמו שם אדנות, שזה לכאורה המאה האדנים שעליהם עומד המשכן. טוב, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה ככה, אז ניתן טעימה קלה לאן הוא מכוון בקבלה, הוא לכאורה מכוון לשכינה הקדושה, שהיא המדרגה התחתונה של עולם האצילות, אנחנו לא נכנסים יותר מדי, והיא מכונה בשם אדנות, משום שהיא המדרגה שעל ידה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, משגיח על עולמו וכו', אז לכן היא נקראת בשם אדון, אדון כל הארץ. אז בעצם הוא אומר, מאה אדנים, מאה ברכות. או, זה כבר יותר מסתדר לנו, שהמאה ברכות זה בעצם כבר משיכה של השראת שכינה. למה מאה אבל? למה מאה? למה אי אפשר ברכה אחת? למה צריך 100 ברכות? מה זה ה-100 הזה? צריך 100 ברכות. כן? טוב, הלאה. עכשיו אומר לנו רב צדוק משפט, שכבר מתחיל להרים אותנו למקום שנוכל להתחיל להתרומם מכל הסיפור הזה. הוא אומר ככה, והברכה להשם יתברך, היא עצמה ברכה לנברא. כי נהרה מקיפי מבריך. הנהר כאילו מתברך מתוך עצמו. וכמו שאמרו בסוטה למתחילת עמוד ב', כל המברך מתברך. מה כתוב פה? אומר לנו רב צדוק עכשיו דבר שכבר מתחיל להרים אותנו למקום חדש. אומר, תשמע, כשאתה אומר 100 ברכות, לכאורה היה אפשר לתפוס את זה כאיזו עבודה של יראה. כן? נגיד יש שפת אמת שאומר, למה זה עבודה של יראה? כי אתה יודע שאתה רק כגרזן ביד החוצב, הכל ממנו יתברך, אתה מבטל את עצמך אליו על ידי הברכה. אז יש בזה מימד של יראה. אבל אומר רב צדוק, יש פה בעצם עומק גדול מאוד. למה? כי המברך מתברך. אז היה מקום לחשוב שכשדוד המלך בא והוא רואה שמאה אנשים מתים בכל יום, אז הוא אומר, יש פה איזה עונש. כנראה אין מספיק יראה, בוא נוסיף יראת עונש. אז נוסיף 100 ברכות. אז זה לא מסתדר עם ברכות. היה צריך להוסיף, לא יודע מה, איזה 100 משהו, משהו של יראה, לא יודע, 100 מלכות, חס ושלום, לא יודע. מה זה 100 ברכות? יש פה עמקות עצומה. דוד המלך אומר, רגע אחד, אם יש מגפה, השם יצילנו על שונאי ישראל, אז סימן שאין ירידת שפע. השפע לא יורד כמו שצריך. למה 100? אז למה 100? ננסה להבין יותר בהמשך. אבל קודם כל, השפע לא יורד כמו שצריך. אז הוא אומר, כל יהודי יברך כל יום 100 ברכות, ועל ידי הברכה, אתה בא לברך, ובעצם אתה מתברך. כשאתה בא לברך, אותו יתברך, אתה בעצם פותח את צינורות השפע. עכשיו שימו לב, אם נחבר את זה עם רבי אלימלך, מה שאמר לנו בנועם אלימלך, לכאורה מה הוא אומר? אל תקפוץ ישר לשם מה, אלא תתחיל עם 100 ברכות, וזה כבר יקדם אותך. עכשיו זה יוצא כל כך יפה, כי לפי רב צדוק, כשאתה מברך את הברכות, אתה מתחיל להתרומם מיראה, כמו שאומר השפת אמת, הביטול הזה, שבעצם כל האוכל שלי, כל מה שיש לי, הכל ממנו יתברך, כן? אבל אתה מתחיל להתרומם מיראה, להתברך בשפע של ברכה מהשכינה הקדושה, שזה בעצם פותח לך את שערי הלב ונשמתיים, ומביא אותך לעבודה מהאהבה. אז זה המאה ברכות. המאה הברכות באים להרים אותך, לפתור לך שערי הלב. בסדר? אז בינתיים זה נהדר, אבל ההבנה הזאת לא מספיקה בשביל להבין למה המלבים אומר שהעובד מאהבה, אם נעבוד מאהבה, נזכה להרחבת גבולות הארץ וכו'. וגם עוד לא הבנו למה 100. אז בואו נתקדם עוד קצת בהבנות שלנו, מה זה יראת העונש, מה זה אהבה. בואו נראה ביחד במקור ה'. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ד' פסקה תקפ"א. יראת העונש ודאי קודמת היא בזמן ליראת הרוממות ולאהבה. כמו שכולנו ראינו, רחיים, גם נועם אלימלך, כולם, האמת היא, כולם כותבים את זה. מתחילים עם יראת העונש, ואז הולכים ועולים אל יראת הרוממות, אל האהבה. אבל אחר כך, כאשר היראה העליונה מתבססת באדם, והאהבה מתחילה להתיישב בנשמה, כשאדם מתחיל להיות אוהב השם, מתחיל להרגיש את המתיקות של תורה, את המתיקות של תפילה, שבת בשבילו זה... זה גן עדן עלי אדמות, כיפשו אותו. הוא פשוט מרגיש את ה... כמה טוב, כמה טוב להתפלל, כמה טוב ללמוד תורה, כמה טוב קיים מצוות. כל מצווה שהוא עושה, קשה לו להיפרד ממנה. כאילו בהושענא רבה הוא מניח את האתרוג ואת הלולב בסוכה, הוא כאילו קשה לו עם זה, שזה נגמר, למה אי אפשר עוד להמשיך, כן? סיפר לי איזה אחד התלמידים שלי, שהוא פעם היה אצל רב אברהם זצ"ל, הרב אברהם שפירא, בראשון מרכז הרב, הרב הראשי, זכותו יגן עלינו. הוא אומר, הניח תפילין, הוא קיפל את התפילין, הוא אומר, ואני רואה אותו מלטף אותם. הוא לא יכול להיפרד מהם כזה, ככה, מחזיק אותם עוד צעד, וזהו, איזה תלמיד היה ככה מה שנקרא, יותר מבחינים, יותר למדנים, כן? אימם קוצת יותר. הוא אומר לי, אתה צריך לראות אותו, הוא מלטף את התפילין, הוא אומר לי, בסוף הוא הניח אותם שוב. עוד פעם הניח אותם, כן? כאילו, האהבה למצוות, אז הוא אומר, מה קורה, אומר הרב? בן אדם באיזשהו שלב מגיע, שיפתחו לו שערי הלב, והאהבה מתיישבת לו בנשמה. טוב, עכשיו מה? עכשיו שימו לב, כי ההבנה הזאת, היא בעצם תפתור לנו את הבעיה. שימו לב, אומר הרב, יש במצב, מרוב, רגע, והאהבה מתחילה להתיישב בנשמה מרוב זיו הערה של החוכמה האלוקית שמאיר בה. למה החוכמה האלוקית? כי ראשית, מעיין, שורש הנשמות של ישראל הוא בחוכמה. בראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אז לכן הוא אומר מהחוכמה האלוקית שמאיר בה. עכשיו, יש שאירת העונש שנכנסה, הייתי אומר את זה אולי בעצמות, אפשר לקרוא את זה בעצמות, כן, אבל אולי בעצמות, עד כדי בעיתה, בעיתה בטף, מלשון פחד, חודרת, והיא מעכבת את התפשטות האור הקדוש של האהבה ועירת הרוממות. שמעתם? אותה עירת עונש, שבתחילת הדרך היא החזיקה את הבן אדם, מגיע שלב שהנשמה שלו נפתחת, האהבה מתיישבת לו בתוך הלב, כן? ועכשיו יראת העונש עם ההרגלים שלה, עם הפחדים שלה, היא מתחילה לבעט אותו בטף, להפחיד אותו, לעצור אותו, ומה היא עושה לו? היא מעכבת את התפשטות האור הקדוש של האהבה ויראת הרוממות. והיא גם כן גורמת, לא עליכם, לא עלינו, ולא על אף אחד מעם ישראל, והיא גם כן גורמת חולאים רעים, נפשיים וגופניים, בן אדם כזה מפחדים, שלא יקרה לו ככה, שלא יקרה לו ככה, מה יהיה כאן? אומר הרב, בונה, אדוני, אתה רוצה להיות בריא? תצא מזה. זה לא טוב. אז הוא אומר, היא גם כן גורמת חולאים רעים, נפשיים וגופניים, כלליים ופרטיים. זה יכול להיות גם בציבור. כדי לנקות את הנשמה היחידית ונשמת הכלל כולו מאותו השיג של עירת העונש המפחידה ומחליאה מלשון שיכולה לגרום למחלות חס ושלום, נוצר בעולם כל היסוד השלילי. מה זה? הכוונה היא לכפירה. והארס של הכפירה הגסה, המחרבת את העולם, היא לא דבר טוב, היא דבר גרוע מאוד, כן? אבל בשביל מה נוצרה הכפירה בכל זאת, מה הקדוש ברוך הוא בכל זאת מוציא מהכפירה? נוסד ביסודו כדי להיות ארס נגדי, נגד באלף, כן? ארס באלף. ארס נגדי נגד השיגים הללו של עירת העונש כשהיא יורדת מטה-מטה והיא ניתקת מאור התורה מיסוד עירה אילה ואהבה אמיתית. אומר הרב, חזרנו מהגלות, מלאים בעירת עונש. פחדי, פחדי, מה זה עירת שמיים? פחדים, שלא ירביץ לנו כל הזמן. אומר, אדוני, אתה כבר בארץ ישראל, פה צריך לעבוד את השם מהאהבה, פה זה ארץ האהבה. הפחדים האלה עוצרים אותך מלהיות ארץ ישראלי, עוצרים אותך מלתת לנשמה, להתחיל להיפתח באהבה אליו יתברך. אז הקדוש ברוך הוא מארגן, לנו אסור לעשות דברים כאלה, אבל הקדוש ברוך הוא מארגן ככה שתבוא כפירה, ותסלק את הצורות של עירת שמיים של הפחדים המעוותים, כדי לאפשר לנו להתנקות ולהתחבר בעירת שמיים. והיום רואים את זה בעיניים. בעלי תשובה של היום, הם כבר לא באים מפחד, הם באים מתוך הכרה שהעולם ריק בלי תורה, שלעם ישראל אין כוח חס ושלום בלי תורה, שהצבא מאבד דרכו לגמרי בלי תורה, שעמך ישראל, סתם ככה יהודים קדושים, פתאום מתנהגים כמו לא יודע מה, כי אין תורה, אז פתאום רואים בעליל שכל החוסן הישראלי הוא תורה, וככה חוזרים בתשובה, לא מפחדים, לא מפחדים. אז זה בעצם עכשיו, אבל קיבלנו פה הבנה מדהימה, כי בעצם הרב אומר לנו, בוא תבין, העובד מיראה, נשמתו בעצם סגורה עדיין בקופסה, כי הוא בעצם עובד מאוד מאוד חיצוני, יש אלוהים בשמיים, הוא ציווה עליי מה לעשות, אני עושה מה שהוא אומר, וצריך איזה לא לקבל עונש. אני לא מזלזל בזה, כפי שנראה גם בהמשך, שאנחנו צריכים את זה, לא, בסוף לא היה לי מקום כנראה, יש מקומות אחרים, שהרב כותב מפורש, אנחנו לא מוותרים על עירת העונש, מוכרחים שיהיה קצת עירת עונש, למה? כי לפעמים אתה לא במצב רוח, אתה לא פה, איזה, לא יודע, יצר תוקף, צריך קצת עירת עונש, אי אפשר בלי זה, כן? והרב גם עושה מזה עניינים רוחניים גדולים, שכשהבן אדם מתמלא באהבה, אם העירת עונש שלו היא במקום הנכון שלה, אז להפך היא מסייעת לאהבה, והיא בסיס לעירת הרוממות, כמו כלי לאור וככה, כן? אנחנו לא מבטלים את עירת העונש, אבל הכוונה היא כשעירת העונש מטפסת לבן אדם, עד שהיא לא מאפשרת לנשמה שלו להתפשט ולהתרחב. פה אנחנו לומדים דבר ענק. מה זה? אז עוד פסקה אחת ברב, ואז נסביר מה אנחנו מציעים כפתרון לעניין הזה של המלבים הזה, שאומר לנו המלבים, כשאדם עובד מאהבה, אז תזכו לכבוש את ארץ ישראל בהרחבה יותר גדולה. מה זה קשור זה לזה? אז אומר פה הרב במקור ו', תראו איתי ביחד, אורות ישראל, פרק ג' פסקה י' א'. הנשמה שלנו, אני אקרא את זה ברצף, כי זה כמו שיר יפהפה, אחר כך נסביר. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. אדירה זה לשון של גבורה. חומות ברזל היא משברת, הרים וגבעות היא מפוצצת. רחבה היא הנשמה שלנו, מרחב אין קץ. אי אפשר לה להתכווץ. מוכרחת היא להתפשט. על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, כלומר על כל עם ישראל בכל מקום שהוא, בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירידותיהם, בכל ההרים שעלו שמה ובכל העמקים שירדו שמה, בכל מרומי קרת שהם עומדים שמה בראש מורם, בין אם זה מדובר במקום שיהודים ככה על הגל יושבים במעמד גבוה, בכל החורים אשר התחבאו שמה מעוצר בוס וקלון עמל ויגון, בכולם בכולם בכל עם ישראל נשמתנו נשמת כלל ישראל תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחיה ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כולם ישובו הביתה בעצם על ידי מה? על ידי כוח הנשמה הישראלית. שימו לב להתבטאות הזאת שממנה אני רוצה להוציא הסברה למלבים. הנשמה שלנו גדולה היא חזקה ואדירה, חומות ברזל היא משברת, ערים וגבעות היא מפוצצת, רחבה היא מרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ, מוכרחת היא להתפשט. אמרנו, זהו, המלבי מוסבר. למה? אומר המלבי הקדוש, מה שהתורה אמרה, תזכרו איתי במקור ב', כי אם שמור תשמעו את כל המצווה הזאת, לאהבה את השם אלוקיכם, אם תגיעו למדרגת עובד מאהבה, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם, ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ. אתם יודעים, היום יש לנו טנקים, יש לנו מטוסים, יש לנו אמצעי לחימה, הייטקיסטים מדהימים, יכולים להגיע באמצעים טכנולוגיים, אי אפשר לתאר מה שהיום הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אי אפשר לתאר. ובכל זאת, אנחנו מתקשים להתמודד עם איזה סכין מטבח, עם איזה רוגטקה, עם חצץ, כזה קטנצ'יק, עם אבנים, גם גדולות, לא רק סלעים כאלה לפעמים. כן, היה מקום, היו זורקים מכונות כביסה, שם בדרך לסנור, היו זורקים מכונות כביסה מהגג, שוגעים אלה, מטורפים. כן? אבל בכל אופן, זה לא עניין רק אם יש לך את הצבא ואת הכוח. פה צריך איזושהי חיות אלוקית, נשמתית, שיוצאת מתוכך, משברת חומות ברזל, הרים וגבעות היא מפוצצת, רחבה היא מרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ, מוכרחת היא להתפשט. ואז אתם תכבשו לא רק את ארץ ישראל, גם תקני, כניזי, קדמוני, גם מעבר לגבולות הארץ, כל מקום שתדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. פחדיכם ומוראיכם ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ. תקשיבו לצלילים, מה זה ייתן השם אלוקיכם? שהשם הוא אלוקים שלכם, שזה יהיה גלוי מנשמתכם, ששם השם מתעורר מתוך נשמתכם, יראו את העוצמה המתפשטת של הנשמה האלוקית שבכם, כולם פשוט יברחו, פשוט יברחו. עכשיו, כשאני הייתי ילד, אז היה מלחמת ששת הימים, ניצחו, ועשו ציורים כאלה, היום קוראים לזה קומיקס בלעז, כן? ציורים כאלה על החיילים המצרים, על איך הם ברחו, איך הם השאירו נעליים, ואנחנו היינו קוראים את זה בתור ילדים, והערבים היו מוצגים שם כפחדנים גמורים ועלובים. אבל היום אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, אמנם אין לנו בעיה לנצח אותם, וכל כל המעצור היום הוא מעצור תפיסתי רוחני. ברגע שנפתור את המעצור התפיסתי הרוחני, הכל פתור. אבל עדיין, שמה, לא פריירים. הם חמנה לצלן, לפעמים עושים דברים. הם לא פחדנים עלובים כמו שהוצגו כשאני הייתי ילד. מה קרה? מאוד פשוט, רבותיי, זה מאוד פשוט. חבת ששת הימים הייתה התגלות, מתוך הביטול שלפני המלחמה, במלחמה עצמה הייתה התגלות נשמתית עצומה, אדירה. עם ישראל פשוט היה כולו בתפילה. משהו מיוחד שאי אפשר לתאר. אז האויב נפל עליו פחד ומורה. עכשיו, כיוון שלא היה תורה, מנהיגות לא היו אנשי תורה, אז נגמרה המלחמה, הם היו בטוחים שככה זה ערבים, ערבים משאירים נעליים ובורחים, אז הוציאו לך את החוברת המתנשאת הזאת, שכאילו מה, איך ניצחנו אותם וזה, אני זוכר את עצמי בתור ילד, יושב, קורא, צוחק, מבסוט, עשו קומיקס ממש, אחרי המלחמה, חוברת כזאת מלבנית, ארוכה, אני זוכר אותה, כן? זה נעלם, לאן זה נעלם? מאוד פשוט, רבותיי. זה, אז הרי לא היה לנו שום טנקים, היה לנו, אבל היה צחוק. היה לנו את האמצעים שיש היום. והיום יש לך צבא, מה זה מחומש? חבר, אי אפשר לתאר בכלל. אז איך יכול להיות שאז פחדו פחד אימים, והיום שמים עליך פס? איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה התשובה היא במלבים, פשוט מאוד. כשיש עבודה מאהבה, מה זה עבודה מאהבה? גילוי נשמתי. כשהנשמה שלך מתפשטת, מתרחבת, אז היא משברת חומות ברזל, וזה פשט של הפרשה שלנו, של הפסוק, כי אם שמור תשמרו את המתאמרו, לאהבה את השם אלוקיכם, אז המקום שדרוך כאב רגליכם, בוא לכם יהיה, לא יתייצב איש בפניכם. אף אחד לא יעמוד מולכם, לי לכם, אין כזה דבר. יברחו, ישירו את הנעליים ויברחו. פחדכם ומוראכם ייתן השם אלוקיכם, שאתם תהיו בקרבה גדולה אליו, על פני כל הארץ. זה עניין נשמתי. מי שאומר אחרת מתכחש למציאות. התרגלנו לפרגמטיזם. אפשר לדבר רק על דברים שאפשר לדפוק עליהם והם עושים רעש. כל דבר קצת רוחני, מבחינתם לא קיים. תודה רבה. אז אתה אדם הזוי. מי שלא יודע לראות שמה שקובע במדינת ישראל, אם מנצחים מלחמות או לא, זה הרוח. אז אין לו שום הבנה. שום הבנה, ממש. שום הבנה. אז זה בעצם ההסבר למלבים. עכשיו, אחרי ההסבר הזה בעצם, אז עכשיו לכאורה צריך את כולם להעביר לעבודה מאהבה, נכון? בוודאי שנכון. אבל צריך להזהיר איזושהי הזהרה, כי יש כאלה רבים שגדלו בעבודה מאהבה. בדרך כלל כל מי שגדל בדתי-לאומי, גדל בעבודה מאהבה. כן? בדרך כלל. אבל יש קודם כל עוד ציבורים, ויש בכלל, יש כל מיני, אתם יודעים, היום ההגדרות, ברוך השם, הולכות ומתשתשות. חרדי זה לא חרדי, דתי-לאומי זה לא דתי-לאומי, ויש כאלה שכל כך אוהבים את ההגדרות, אז הם מתחילים לייצר תת-הגדרות. זה חרדל, אולי, ההוא קו, ההוא זה, ההוא כאן, ההוא שם, תגיד, בסוף אתה תגדיר אחד-אחד, אז אולי פשוט תקרא להם, משה, יעקב, דוד, מה? עושים צחוק. במקום להבין שהחומות נופלות. פשוט מאוד. החומות נופלות ברעש גדול, מתנפצות, וצריך להתחיל לטפל בחשיבה כלל ישראלית, שמחברת, שלוקחת את הטוב שבכולם, שלוקחת את ה... אני לא רוצה להתחיל לעבור פה עכשיו לחלק ציונים, כן? אבל לוקחת איפה שיש אהבת תורה, מסירות על תורה, איפה שיש מסירות על הארץ, איפה שיש מסירות על שבת, איפה שיש מסירות על ציון, איפה שיש מסירות נפש על הצבא, איפה שיש מסירות נפש על התיישבות, איפה שיש מסירות נפש על הכלכלה, על הביטחון, על המדינה, לא יודע, לקחת את הכל, את כל הטוב, ולחבר את זה לישראליות, חלס, מספיק עם הפירודים, כן? אבל מכל מקום, כשאתה הולך למקום ואתה פוגש קהילה, או אנשים, או סתם, או אפילו יחיד, שיש לו יראת עונש. עכשיו אתה רוצה להוציא אותו מהיראת העונש הזאת. זה מסוכן. ועכשיו אני רוצה להסביר את זה, כי כיוון שאנחנו מוכרחים להוציא את כולם מיראת העונש, ליראת לעבודה מאהבה, כי רק זאת הדרך שנשמתנו תתחיל להתפשט ולהתרחב, ומתוך כך גם יבוא הכיבוש וכל הדברים הטובים. אז ממילא אתה צריך, מוכרח, לדעת, את הכללים של המעבר הזה, מהעבודה של יראה מעונש לעבודה של יראה מאהבה. ונשארה לנו עוד שאלה שעוד לא פתרנו אותה, למה 100 ברכות, נכון? למה 100? אז גם את זה ננסה לפתור עכשיו. אומר לנו פה הרב באורות הקודש חלק ג' שין כף א', פה מקור זין, עמוד שין כף א'. כשאדם הולך על פי תומת חינוכו, על פי התמימות של איך שחינכו אותו, עומד במצב הפשטות של אמונה, וסדר מוסרי מחובר ביראת העונש ואהבת שכר בתור דבר העיקרי הגורם לכל סיבוב החיים הרוחניים שלו, כן? כלומר הוא בן אדם, הכל אצלו מסתובב עונש או שכר, ככה הוא חי, כן? אומר הרב, כל המעשים הטובים והמידות הטובות יונקים אז משורש קטן ושפל. זה שורש קטנצ'יק. לא הייתה ברירה, בגלות לא היה שכינה, ולא היה נשמתיות וזה. אז לא הייתה ברירה, עברנו לדתיות הזאת של שכר ועונש. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, צריך לדעת שזה שורש קטן, זה לא, זה בגלות החזיק אותנו. עכשיו צריך לחזור לארץ ישראל, לחזור לימי שלמה, ועוד יותר מזה. כן? לפתוח מחדש שערי הלב, לבוא לעבודה מאהבה. אומר הרב, כיוון שהוא מתעלה, הרי הוא מתחיל לפקוח את עיניו, להכיר את הטוב והאור באמיתת עצמם, לא מצד השכר והעונש שלו. שוכח הוא מעט את עצמו, את פרטיותו. אתה לא כל כך חושב רק יהיה לי על זה שכר, יהיה לי על זה עונש. מתחיל לחשוב, זה יהיה טוב לעם ישראל, זה הדבר הנכון וכו'. והרי הוא מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל. הטוב הכללי מחל, מתחיל הוא לקחת את לבבו. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, זה הסוד של המאה. מאה. כלומר, אפשר לקחת את השכינה הקדושה באחד חלקי מאה שלה. כן? בנקודה קטנה. זה עירה. שהיא תישאר נקודה קטנה. עירת עונש. זהו, שלום. אבל אצל המקובלים יש עניינים גדולים בלבנות אותה מהנקודה הקטנה הזאת, להפוך אותה למלאה בכל חלקיה. כלומר, אם יש לה 10 ספירות, שכל אחת מחולקת ל-10, בסך הכל 100. כלומר, תגדיל את השכינה הקדושה, מין להיות נקודה זהירה, להיות 100. במילים אחרות, תתרומם הפרטיות הקטנה של עירת העונש, של ירביצו לי, לא ירביצו לי, אני אקבל שכר בעולם הבא או לא, כן? ותעלה למבט הכללי הרחב, שהוא מבוטא במספר 100, כי יחידות זה לגמרי הפרטיות האישית, עשירות זה עוד עדיין המשפחה, אבל כשאתה מדבר על 100, אתה כבר מדבר על ציבור. עכשיו, האמת היא שיש ברכה שמימית שהיא 1,000, אבל לזה לא ניכנס היום, בסדר? יש ברכה שמימית, היא 1,000. אנחנו נשאר ב-100. 100 זה ציבור. כלומר, זו הופעת השכינה במלוא הדרה, בכל 100 כוחותיה. בסדר? אם יש 10 ספירות, כל ספירה מתחלקת גם היא עצמה ל-10, אז כל ספירה היא 100. בסך הכל יש לי 1,000 בעצם. ומאה זה כשהשכינה הקדושה מופיעה במלוא עוצמתה. זה בעצם כשהאור הכללי של כללות ישראל מופיע ומתגלה בכל המאה שלו, בכל הדרו, בכל יופיו. זה עובד באהבה, רבותיי. זאת העבודה, זאת העבודה. ואתה, השכינה הקדושה נקראת עת, כן? אני לא ניכנס יותר מדי. ואתה, מה השם אלוקיך שואל מאימך? למה? כי זה תלוי בך, אתה צריך, זה גם אורחיים מדבר. בעבודה שלנו תלוי האורות של השכינה הקדושה. אורחיים באותו מקום, בפרשה שלנו. גם ממשיך ומעריך, שואל מאימך, למה? כי אתה זה שיכול לגדל את השכינה הקדושה, להגיע למאה שלה, בעבודה שלך. שואל מאימך, אתה צריך לעשות את זה. אתם מבינים? אז הוא אומר כך, בהתחלה, כי אם תתחילים ליראה. תתחילים ליראה. אבל אל תעצור שמה, צריך להגיע לאהבה. כי האהבה תביא את המאה. אז איך עושים את זה? 100 ברכות בכל יום. כלומר, דוד המלך, כשהוא רואה את המגפה של 100 איש בכל יום, הוא לא נכנס לחשוד של עירת העונש. מה הוא אומר? הוא אומר, עמך ישראל נתקע בעירת העונש ולא זז. אז מי שתקוע בעירת העונש, בסדר, אז 100 איש כל יום, רחמנא ליצלן. שם יצילנו. אבל, אומר דוד המלך, אני צריך להוציא אותו, שיתרומם מעירת העונש, שהיא תהיה עירה כזו שלוקחת אותו לעבודה מהאהבה. איך אני אעשה את זה? ברכה. בברכה יש מצד אחד עירה, כי אתה תמיד זוכר שהכל ממנו התברך ואתה כלום. מצד שני זה ברכה, זה שפע, זה השכינה הקדושה, אתה פותח שערי שמיים. אתה כאילו מתפלל 18 בכל ברכה. כל ברכה היא תפילת 18 נוספת. 100 תפילות 18 ביום. 100 תפילות 18 ביום, זה 100 ברכות. כלומר, תמשוך את השפע 100 פעם ביום, תבנה את השכינה בכל המאה שלה, ועכשיו השכינה בנויה, התרוממת מעירת העונש לאהבה. דוד המלך זיהה שהם נתקעו בעירה. נתקעו בעירת העונש, הם לא זזים משם. בשביל זה הולכים 100 כל יום. ברגע שהוא אמר להם, רבותיי, 100 יום 100 ברכות, אז הם לוקחים את העירה למקום שמוביל לאהבה. פסקה המגפה השם יצילנו. אתם מבינים? כי הברכה חזרה לשרות, השכינה חזרה לשרות. אז עכשיו בוא נראה רק את ההזהרה של הרב, תראו איתי ביחד במקור זין, שורה שישית, כן? ומתוך הדליגה הרוחנית הזאת, שהוא דולג מתוך הגחוג המוגבל באהבת עצמו הצרה של יראת העונש, אל אהבת הכלל הרחבה מהברכות. הוא עלול לאבד קניינים, שהם אמנם לכאורה קטנים, אבל באמת נכבדים הם מאוד. הוא אומר, כשאדם יוצא מיראת עונש, מה הסכנה? שכל מיני הקפדות במצוות שלו יתחילו להיות כאלה אבריריים. כן? זאת סכנה עצומה. סכנה עצומה. לא קל הוא הדבר להכיר את כל התווים המדויקים, כל מצווה הכי קטנה, בתוך ההתרוממות הרוחנית הכללית. אומר הרב, על כן ההכרח מעיק שכשם שהתעלתה הנפש להיות חיה, חיי הכרה בכללותה, זה לא מספיק. כשאתה עולה להיות עובד מאהבה, אתה צריך להגיע למצב של קיום מצוות מעבודה מאהבה. אם תעלה לעבודה מאהבה ועל הדרך איבדת את ההקפדה במצוות, נו מה עשינו בזה? אי אפשר לוותר על הדליגה הזאת למרות שהיא מסוכנת. לוותר עליה אי אפשר. מוכרח לעלות לעבודה מאהבה. אבל אתה צריך לעלות למקום כזה שעבודה מאהבה תביא אותך לא רק ללא פחות, אלא ליותר דקדקנות במצוות. בוא נראה את זה בפנים. כן, תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני עד אשר תבוא לאותו המצב שהמקור הכללי של השאיפה אידיאלית יגלה לפניה את כל מחמנה והקישור הפנימי לפרטיות, הדייקנות, כל הדקדקנות במצוות של אורחות החיים המעשיים, שהוא עומד אכן על בסיסו בימי הקטנות, שכשאדם היה בעירת עונש הוא מאוד מאוד הקפיד בכל פרט הכי קטן, כי זה היה כל העירה שלו. אז הדקדקנות הזאת יישאר על עומדו, ועוד יותר הידור וחמדת קודש בימי הגדלות. אתה מוכרח כשאתה עובר מהירת עונש לעבודה מאהבה, להיזהר שלא תאבד על הדרך את ההקפדה בדקדקנות של המצוות הפרטים הקטנים. בעת ביקור, עכשיו זו מתאר את התקופה הגדולה, בעת ביקור המחשבה היצילית העליונה, מלשון ביקורים, החיבור שלה אל השורש, אשר האמת של שכר ועונש לא יהיה עוד הגורם העיקרי בדחיפת החיים המוסריים, כי אם, מה ידחוף את החיים? התשוקה האידיאלית. לחיים שיש בהם תוכן מדעי ומוסרי במלוא מובנו. אז עכשיו הגענו להבנה באמת השלמה של ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? עכשיו נלך על פרשנות כאילו חדשה שמכניסה את השיעור לפסוק ככה בצורה, ככה יושבת עליו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? הקדוש ברוך הוא רוצה ממך את העבודה של המה, של המאה הברכות, העבודה של שמה, כמו שאמר הנועם מלמלך. כי אם, אבל, תעשה לי טובה, כשאתה מגיע לשם, אל תפסיק לראה את השם. הבנתם? אפשר לקרוא את זה ככה. כי אם, אבל, אבל, כשאתה עולה לשמה, למה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, הוא לאהבה אותו. כלומר, אפשר לקרוא את הפסוק שלהפך. כמו שאמר הנועם מלמלך, הפסוק אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הוא שואל מעמך? מה? הוא רוצה ממך השם מה? מהברכות, הוא רוצה ממך את הפתיחה של שערי הלב, את השכינה. אבל, כי אם, אבל, שים לב, ליראה, שזה לא יהיה בלי יראה בכלל. להמשיך בדקדקנות של קיום תורה ומצוות על כל פרטיה, ולא שמתוך אהבה גדולה פתאום נהיית כזה אחד שדקדקנות במצוות לא כזה חשוב. ולכן אני אומר שהיום כל הציבורים צריכים אחד את השני לחזק. אם הציבור החילוני יחזק בכל הצדדים המעשיים, וציבור חרדי יביא את הדקדקנות נגיד של יראת העונש, ציבור דתי לאומי יביא איתו את האהבה הגדולה, ואז בעצם תחשבו שאתה מחבר, הרי לכולם יש את הכל, אבל בכל אחד יש פה חסרונות, שם איתו, חבר את כל המומחיות שכל אחד צבר, תחבר את הכל וקיבלת את היהודי המושלם. קיבלת איש מעשה, דקדקן במצוות לא פחות מיראת העונש, ומלא בעבודה מאהבה, מלאה בשירה, וככה נשמתיות מתפשטת ומתרחבת. אז קבל את הטיפוס השלם של מה השם אלוקיך שואל מעמך, תהיה בשם מה, תהיה בגילוי של אורות רוחניים, כי אם אבל לראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולעבוד טוב ולעבוד את השם אלוקיך בכל אורחיו ונפשיך. רבותיי, זה ממש התקופה, זה ממש מה שאנחנו עומדים על הסף, אנחנו בתוך זה כבר. צריכים רק לזכות להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא לגאולה השלמה. חזקו ואימצו.